מספר מילים ברשותכם. יש ספר חשוב, אולי שאתם מכירים, נקרא חיי עולם. שמעתם על הספר הזה? הספר הזה בעצם מאמרים ותשובות הלכתיות גם של הרב שלמה אבינר שליטה, ראש ישיבת עטרת כהנים. בכלל, ממליץ מאוד ללמוד דברים של הרב אבינר, כידוע שקדוש ברוך הוא ברך אותו ברכה גדולה. אפשר לומר שהזכות שעמדה לו זו בעצם אותה מסירות נפש שהייתה לו להוציא לאור את כתבי רבנו הרב צבי יהודה כהן קוק, מסירות נפש שאי אפשר לתאר אותה, ובמידה שאדם מודד בה מודדים לו. רואים שרבים וטובים מסרו נפשם להוציא היום את כתביו לאור, וכך זכינו לעשרות, עוד מעט כבר מאות ספרים של הרב אבינר. אפשר לומר, או מהשופרות, אולי השופר היותר צלול וברור למרן הרב קוק ולרבנו הרב צבי יהודה ולתורתם, בשפה ברורה, בשפה קולחת ותכנים מאוד מאוד עמוקים, תכנים מאוד מאוד עליונים בתורתם של הרב צבי יהודה. אז באחת השאלות, באחת התשובות כאן, זו תשובה שניתנה בעל פה לשאלה, והתשובה עברה עריכה. כולנו צריכים, כמו שדיברנו על זה, לחיזוק בדברי תורה. אז שאל השואל, כנראה אחד מהבחורים בישיבה, איני בנוי ללמוד תורה. זו תחושה שהרבה מאיתנו מרגישים. אני בקושי מבין, וגם מה שאני מבין אני שוכח. אני לומד כמה שנים ואיני רואה ברכה בעמלי. זה בעצם הרבה פעמים מלווה אדם שיושב בישיבה וקוראים לזה תופן מים, ככה הוא מרגיש. אז כמובן צריך להתייחס לזה באופן פרטני, כל מקרה לגופו. אבל עונה הרב בתשובה שבעצם קצת מחברת אותנו ליום הגדול שאנחנו נכנסים עליו, ל"ג בעומר, שכידוע גם עבר לזה שיש קשר לרבי שמעון בר יוחאי, יש קשר גדול לבר כוכבא, לרבי עקיבא, שהיה נושא כלך על בר כוכבא, התכוון בדמותו של רבי עקיבא. בראשית דרכו, כן, אולי רבים מאיתנו היו פעם בבני עקיבא, שכידוע נקרא על שמו של רבי עקיבא. גמרא מפורסמת, רבי עקיבא היה בן 40 שנה, לא הצליח ללמוד כלום. אז יש סיפורים על גדולי ישראל שהיו גאונים ועצומים מלידה, אבל רוב החכמים לא היו ככה, לא מלידה נקרא גדולתם, כמו שהגמרא אומרת, בוצינה בוצינה מכתפי ידיה. יש מצבים שאדם מגיל קטן כבר רואים שהוא נועד לגדולות. אז מה היה הסוד של רבי עקיבא? הסוד של רבי עקיבא היה החשק ללימוד תורה. היה לו חשק, הייתה לו תשוקה עצומה. בשביל זה הוא היה מוכן להקריב הרבה דברים. לא להיות עם אשתו, להיטלטל בדרכים, לישון בכל פינה ומקום. זה גם היה הסוד של אשתו. רחל הייתה בת של אחד מגדולי העשירים בארץ. התחתנה עם מישהו פשוט. רבי עקיבא היה בן גרים. לא יודע תורה, אבל היא ראתה שהוא היה צנוע ומעולה, בעיקר היה לו חשק ללמוד תורה. שזה בעצם היסוד הכי חשוב בלימוד התורה, חשק ללמוד תורה. והתוספות כותבים שבאמת בזמנם, רואים, אנחנו נראה את זה, היו נשים מיוחדות, והייחוד שלהם היה בתשוקה שלהם שילמדו תורה. משהו שהוא לא ניתן להבנה. נשים מאוד מאוד השתוקקו שהבעלים שלהם ילמדו תורה, היו מוכנות לכך שבעלים ילכו ללמוד כמה וכמה שנים טובות, יעדרו מן הבית, העיקר שיגדלו בתורה. אז זה הסוד, תשוקת התורה. זאת אומרת, שכשאדם יש לו תשוקה לתורה, גם אדם שאין לו את הכישרונות ואין לו את המעלות שיש לעילויים, יכול להיות תלמיד חכם. יש עילויים, אנשים שהם מבריקים בצורה לא רגילה. אבל הם, אם לא תהיה להם תשוקה ללמוד תורה, הם לא יצאו תלמידי חכמים. הרבה כאלה, עילויים. כל ישיבה, אפשר לעשות סקירה ולראות שבכל ישיבה עברו בחורים מוכשרים מאוד, כישרונות נדירים, ובכל זאת לא כולם יצאו תלמידי חכמים. למה? לא היו עם התשוקה והעמל. ומצד שני, בכל ישיבה אפשר למצוא בינוניים שיצאו תלמידי חכמים גדולים כי הייתה להם תשוקה. על הגר"א מסופר שכמובן, חוץ מזה שהוא היה גאון שבגאונים, אבל הייתה לו תשוקה אדירה, יוצאת דופן, שלא לא ניתן לתאר לתורה. זה לא בהכרח הגיע מהגאונות שלו. הוא היה גאון עצום, הגאון מווילנה, כן, זה משהו נדיר. אבל הסיפורים על תשוקת התורה שלו, הם לא בהכרח קשורים לגאונות שלו. וזה דבר שאפשר למצוא גם אצל אנשים שהם פשוטים. המעלה של האדם לא נמדדת לאיזה הישגים הוא הגיע בגדלותו בתורה, אלא בחשק ובאהבת התורה שלו. על הגר"א מסופר שהיה לומד יום ולילה. היה לומד עם נר, כי התריסים בבית שלו היו סגורים. הוא היה מגיף את התריסים שלא תהיה לו הפרעה. שם את הרגליים בלילה בקערת מים קרים, שלא ירדם. היה יושן שעתיים ביממה. זה בעצם אהבת תורה, שהיא תכונה, מידה, יסוד בנפש, לפני הכל. רוב תלמידי החכמים אינם גאונים מלידה, אלא אנשים בינוניים שיש להם אהבת תורה. בזמן חז"ל, תלמידים יצאו ללמוד 6 שנים רצוף. הלמדנים 12 שנים. רבי עקיבא, 24 שנה. תלמיד חכם אחד, אחרי שהתגעגע לאשתו וחזר הביתה, אחרי כמה שנים, שלוש שנים, כן, יצא לישיבה, אחרי 3 שנים חזר, התגעגע קצת. אז הוא חזר רק לחצי יום, ערב יום הכיפורים. אז אבא שלו, שהיה תלמיד חכם בעצמו, אמר בכעס, התגעגעת ליונתך, כלומר, חולשה. קצת קשה, נשברים, חוזרים אחרי 3 שנים. זה לא רציני. אי אפשר להתגדל בתורה עם כל כך הרבה הפסקות. ספר הרב אבינר, פעם הראה לי השמש הזקן של מרן הרב קוק בבניין הישן של ישיבת מרכז הרב את כיסאו של הנזיר. הרב הנזיר, הרב דוד הכהן. אומר לו, אתה רואה את הכיסא הזה? פה ישב הנזיר 8 שנים ברציפות. בלילה ישן על הכיסא. בבוקר נטל ידיו ולמד. בצהריים נטל ידיו, אכל תוך כדי לימוד. בלילה נרדם על הכיסא. ביום שישי קודם שבת רץ הביתה לאשתו, מיד במוצאי שבת חזר ללמוד. אדם שיש לו מסירות נפש כזאת לתורה, בסוף יוצא תלמיד חכם. מה שקורה זה שתמיד רואים את המוצר הסופי. רואים את הרב הגדול, המעוז ומגדול. ואז אתה בעצם אומר, תשמע, אני מנותק, איפה אני ואיפה הוא? אבל לא תמיד רואים את המאבקים ואת הקשיים שהיו בדרך עד שאותו תלמיד חכם הגיע לאן שהגיע. מסופר על הנציב שהוא, כידוע, היה ראש ישיבת וולוז'ין, מגדולי גדולי ישראל, גאון עולם, כל אחד רואה את החיבורים שלו, אומר, זה משהו מבהיל. אבל לא יודעים שבילדותו הוא לא ראה ברכה בעמלו. לא הצליח. בתלמוד תורה, בישיבה שלו עמד, לא הייתה לו הצלחה. החליטו לסלק אותו מהתלמוד תורה. ההורים שלו החליטו שעדיף שילך ויעבוד ויעזור בפרנסה של הבית, כי היו קשיים כלכליים. פרץ בבכי והתחנן על נפשו שיתנו לו עוד שנה אחת. שנה של ניסיון. אחרי כמה שנים כבר שהוא לומד. ואז החליט לשקוד בתורה בעוצמה רבה. יצא הנציב. רבי אליעזר לא למד כלום עד גיל 22. אלישע הנביא היה חורש בבקר עד שאליהו עבר לידו וזרק לו את אדרתו אליו. אלישע הבין שזו הזמנה לבוא. לקח את המחרשה, עשה ממנה מדורה, לקח את השור ושחתו. אף על פי ששני אלה יקרים. הלך אחר אליהו הנביא, נדבק בו כל חייו. הגדלות של אלישע היא מפני שנדבק באליהו הנביא. הוא למד הרבה מאוד, אבל העיקר היא הדבקות הגדולה, כפי שהכתוב אומר, אשר יצק מים על יד אליהו. בעצם, הרבה פעמים אנשים טוענים שבגלל הפרנסה אין להם זמן ללמוד תורה. זה לא נכון. לא נכון שבגלל עול פרנסה אדם לא לומד, אלא משום שהוא לא רוצה ללמוד, אז הוא מרגיש את עול הפרנסה. אדרבה, מקבל על עצמו עול תורה, מסירים ממנו עול פרנסה. יש דיון בגמרא שנוגע לרובנו. האם לשאת אישה קודם הלימוד, לפני שאדם מתחיל ללמוד? זאת אומרת, לא מקבלים לישיבה בחור משיעור א' אם הוא לא נשוי. סף. סף קבלה, התחתן לפני גיל 18, אז כמה תלמידים יהיו לנו? גורנישט, אפס. מי מתחתן בגיל 18? או אחרי הלימוד, קודם תיבנה, בשקט, בנחת, איך חיים על צווארו ויעסוק בתורה. המסקנה, מה המסקנה? לפני או אחרי? מתי להתחתן? מה?
באמצע.
מחלוקת בין בבל לארץ ישראל. מה היו נוהגים בבבל? מתחתנים לפני לימוד תורה. בארץ ישראל מתחתנים אחרי שלומדים. למה? זה תלוי באישה. הרן מסביר לגמרא בקידושין שבבבל הנשים היו חרוצות והולכות לעבוד, אז הבעל יכל ללמוד תורה, אבל בארץ ישראל היו מפונקות, אז זה מקשה על הלימוד. ברוך השם היום אפשר לשאול פה את האברכים, אנחנו בבליים בדבר הזה, נשים חרוצות רוצות שהבעל ילמד תורה. מסופר על רבי יוחנן ואילפה שלמדו יחד בחברותה. מה קרה כשלא היה להם מה לאכול? בערך מה שקורה פה, אנחנו עכשיו לפני צ'רדי. החליטו ללכת לעבוד. בדרך התיישבו לנוח על יד הקיר. בעודם נחים שמע רבי יוחנן שני מלאכים המדברים זה עם זה, בוא ונפיל עליהם את הקיר. למה? עוזבים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה, הולכים לאכול, הולכים לעבוד. ענה לו חברו של אותו מלאך, ענה לו חברו, אל תפיל, יש שם אחד שעתיד לגדול. קם רבי יוחנן ושאל את אילפה אם הוא שמע משהו. רבי יוחנן שמע את השיחה של המלאכים. הוא לא ידע, הוא לא היה ברור לו אם אילפה, החבר שלו, שמע את אותה שיחה. אמר לו אילפה, לא שמעתי כלום. חדור מטרה, אנחנו הולכים. הבין רבי יוחנן שהדברים מכוונים אליו. חזר ללמד בישיבה, אף על פי שגם אילפה היה תלמיד חכם גדול, רבי יוחנן עשה ראש ישיבה ורבה של ארץ ישראל. מסירות נפש. לכן בשביל ללמוד תורה, אוכלים פחות, נוסעים פחות, קונים פחות. סופר שכשראתה הרבנית אחותו של רבנו הרב צבי יהודה שהיו נעליו קורות, ביקשה מתלמיד שיאמר לרבנו הנעליו. לא היה לה נעים, אבל שיסב את תשומת ליבו. ענה הרב צבי יהודה, שעשה לי כל צורכי. עשה לי כל צורכי. לי זה מספיק. הספה הייתה קורה, הספסלים היו מעץ ישן. סופר שגם המהר"ל דחה את חתונתו שנים רבות מפני שחותנו לעתיד ירד מנכסה ולא יכול להמשיך ללמוד אם היה מתחתן. כשעלה הרב נתן רענן, חתנו של מרן הרב קוק לארץ ישראל ולמד בישיבת מרכז הרב, ישנו על הספסלים בישיבה וגם עליהם כבר לא היה מקום עבורו. אז איפה הוא ישן? בבית כנסת אחר. הרב הנזיר ריחם עליו, הזמין אותו לישון בביתו. לא היה אוכל בישיבה, הלכו לאכול לבית התבשיל במאה שערים. כשראתה הרבנית כי התלמידים העדינים לא יכולים לעמוד בתור ולהידחף, החליטה שיקבלו כל בוקר ביצה וארבע פרוסות לחם לכל היום. ביישוב הישן היו עניים מאוד, תפרו טלאי על גבי טלאי בבגדים. בגד חדש קנו ליום החתונה. במשך 12 חודשים חסכו כסף כדי לקנות בגד. עכשיו ברוך השם יש הרבה גמחים לכל דבר, כל נעשה קל מאוד. בכלל, לא צריך לדאוג בגלל הכסף. זה לא כמו לפני 100 שנה. היום מקבלים מלגה בכולל, איי-איי-איי, ואפשר איכשהו להסתדר. אבל, כפי שאתם רואים, בסופו של דבר, המסירות נפש היא היסוד לכל. אהבת התורה, תשוקת התורה ועמל התורה היא היסוד לכל. יחד עם זה, כפי שהזכרנו ודיברנו היום ואתמול, אנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד משמעותיים. ככל הנראה היום, הביקורת תגיע, צריך לשים לב, להיות מדויקים, חדים, ברורים, שאף אחד לא נהדר. מי שיודע על חבר שמתכנן, מתעתד, לצאת, להיעלם, לחדול אותו, מסירות נפש על התורה, הערכות לקראת יום שני, יום שני הקרוב, ערב רתימה, לקראת נקרא לזה המבצע, הפרויקט, חשוב מאוד להחזיק את התורה בישיבה ביום שני שלאחר מכן, כשהיסוד להכל זה מסירות נפש לתורה, היסוד להכל זה אהבת התורה ותשוקה לתורה, מתוך זה אנחנו נדחפים לדברים החשובים הללו. חזקו ואמצו.